מה שלומכם, חבר'ה?
בסדר, הכל בסדר. טוב להודות לקדוש ברוך הוא, איזה גשמי ברכה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו בכל מצב, גם כשאין גשמי ברכה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. התלבטתי לגבי הנושא שאנחנו נלמד החורף ואחרי התלבטות עם עצמי, כן? וחשבתי, מה יותר חשוב בדור שלנו, בתקופה שלנו, ללמוד, וחשבתי, אולי באמת כדאי להכיר את כתבי הרב קוק זצ"ל. ולמה דווקא כתבי הרב קוק זצ"ל? מדוע? הרי כל התורה כולה זה אורה, אחת נר מצווה ותורה אור. אבל הרב קוק זצ"ל, הוא היה, הייתי אומר, הרואה, רואה בעין וגם רואה באלף של הדור שלנו, של המציאות שלנו. רואה בעין מבחינת מנהיג דתי ורוחני. זאת אומרת, הייתה לו אחריות, רואה זה אדם אחראי, כמו משה רבנו, זה היה רואה צון. הייתה לו אחריות על הדור, הוא היה אדם מאוד כללי, וכמו שאומר בעל המסילת ישרים, כל מה שהוא עשה, הוא עשה למען הכלל. הוא ראה את עצמו עם כל הענווה, הייתה לו ענווה גדולה מאוד, אבל ראה את עצמו כשליח, או כאדם שיש לו אחריות להדריך את הדור, להורות לו את הדרך. הוא הכיר את הקשיים של הדור, את התעליות ואת הירידות. הוא חי בתקופה, נאמר, הוא נפטר 5 שנים לפני השואה. מדינה עוד לא הייתה. הכל היו רק התחלות של דברים. הרוח של הייתי אומר, כבר את השואה העריכו באוויר באירופה, קצת לפני השואה. המצב היה מאוד מורכב, מאוד מסובך, שעם ישראל היה באותה תקופה. והוא ראה את האורות, כל הכתבים שלו זה אורות. בגלל מעלתו, בגלל מדרגתו, בגלל כלליותו, בגלל קדושתו, אז הוא ראה דברים שאנשים שחיים את היום-יום-יום, את הקשיים, הם לא רואים אותם. והוא כמו אבא טוב, אמר, אני חייב להדריך את הדור שאני חי בו, ואת הדורות שיבואו אחריי, כיצד להתמודד עם תקופת המעבר הזה, בין גלות לגאולה, תקופה של היום, שיש בו כל כך הרבה מורכבות של דברים חיוביים מצד אחד, מצד שני גם דברים שהם צללים גדולים מאוד, זה כמו המשל הידוע על עלות השחר, שבעלות השחר מצד אחד יש אור, מצד אחד יש גם הרבה צל, הרבה צללים. וזה הייתה שליחותו, השליחות ההיסטורית שלו. הוא ראה את עצמו שליח להביא אור לעם ישראל בתקופה מאוד מורכבת, מאוד לא פשוטה. שחז"ל אומרים, בעקבתא דמשיחא, חוצפה יסגא, יהיו משברים כאלה ואחרים וכל זה. והוא פעל, לא רק כתב, הוא גם פעל, הוא יסד את הרבנות הראשית מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה. הוא הקים את ישיבת מרכז הרב, הוא היה נציג העם היהודי. אולי זה במפתח, במעיל שלי, כזה, תסתכל. כן, וחשבתי לנכון שכדאי ללמוד את הכתבים שלו, והוא כתב הרבה מאוד, ואחד הספרים, הייתי אומר, הרב ציודה, זכר צדיק, הוא קורא לזה קודש הקודשים. הספר בה הידיעה של הרב קוק זצ"ל, זה נקרא אורות. שהנושא המרכזי של הספר הזה, אורות, זה עם ישראל. ללמוד על עם ישראל. ועל כל מהלך התחייה שלנו כאן בארץ ישראל, דרך העיניים של תלמיד חכם, דרך עיניים של תורה, להבין את התקופה שלנו, להתמודד עם הקשיים שבתקופה לכלל ולפרט. אז בזה אנחנו, על ידי זה שנלמד את אורות, אז יאיר את נשמתנו, ואת כל מי שאנחנו מאמינים שמי שלומד תורה זה לא רק משפיע על עצמו, אלא משפיע גם על העולם שהוא חי בתוכו. אז ברשותכם, אנחנו נלמד אורות. בסדר? יש הסכמה? צריך תמיד, אין אדם למד מקום שליבו חפץ. אם אתם חפצים, נלמד את אורות התחייה, בסדר? אורות התחייה, בדף מוח. מוח ממחת, דף ממחת. קודם כל אני אתייחס לכותרת של כל המאמרים האלה, מאמרים קצרים שעוסקים באורות התחייה. מה זה העניין של התחייה? מה המקור המושג הזה תחייה בכלל? הנביא יחזקאל, כשהוא בא לתאר את עם ישראל בגלות, הוא ממשיל אותנו בגלות לעצמות יבשות. חזון העצמות היבשות. אנחנו בגלות, כאילו נשארנו, כל מה שנשאר מעם ישראל זה רק העצמות, שלד. נשארנו שלד. אבל אנחנו יודעים שלמרות שאנחנו מבחינת שלד בגלות, אנחנו נקום לתחייה באיזשהו שלב, כך אומר הנביא, תחיינה העצמות היבשות. תחיינה העצמות היבשות, לפי אחת הדעות בגמרא, הכוונה, האם עם ישראל יקום לתחייה מגלות שנות 2000, או לא יקום מגלות שנות 2000? מה אתם אומרים? יקום או לא יקום?
נמה שכן.
איך אתה יודע? הוא קם. בגלות היינו מסכנים. כאומה, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו ארץ, לא היה לנו שום דבר. היהודים חיו כיהודים, אבל כפרטים, לא היה איזשהו דבר לאומי, דבר ממלכתי, דבר כללי, כמו היום. התרגלנו כבר לדבר הזה, יש לנו חלק ממדינה, יש לנו צבא, אנחנו אומה בין אומות העולם. צריך להבין שהיהודים בגלות היו בשפל המדרגה. השיא, אולי הרחוק מאיתנו, בשואה בסך הכל. בשואה, העם היהודי הגיע לשיא השפל שאפשר להגיע מבחינה לאומית. זאת אומרת, היינו נרדפים ונרצחים, והיינו פחות מכלבים, סליחה שאני אומר. עשו מאיתנו סבון פשוטו כמשמעו. להיות יהודי זה היה ממש השפלה. המציאות של יהודי בגלות או בשואה במיוחד, זה היה שיא ההשפלה שאנחנו יכולים להגיע כבני אדם בכלל וכאומה. והנה שלוש שנים אחרי השואה קמה מדינת ישראל, קמנו לתחייה. מכל הבחינות קמנו לתחייה. קודם כל צריך להבין, אותם ניצולי המחנות, חלק מאותם ניצולי המחנות, הם הגיעו כאן לארץ, בעלייה בין השואה ובין הקמת המדינה, ותוך כדי הקמת המדינה, ואותם אנשים שהיו חסרי עונים, ועשו מהם מה שעשו מהם, פתאום התגלו כגיבורים, צבא הגנה לישראל. במלחמת השחרור, חלק מהצבא שלנו, שעדף 7 מדינות, וניצח אותם ניצחון מוחץ, זה היו ניצולי השואה. קמנו לתחייה. גם כפרטים, כפרט שפתאום במצב של חוסר עונים כזה, שעשו בך מה שהנאצים, מה שימן לכרם, עשו, פתאום מחזיקים בנשק, פתאום נגנים על המולדת, פתאום מנצחים את האויבים. זה לקום לתחייה, פשוטו כמשמעו. וגם מבחינה לאומית, פתאום נהפכנו לממלכה, פתאום המציאות של קיבוץ גלויות, כל הדברים האלה זה ביטוי לא תיאורטי, אלא מוחשי, היסטורי, ממשי, של תחיית עם ישראל בארצו. קיבוץ גלויות, תחיית הגבורה היהודית. היום אנחנו מדברים עברית, כולנו זה פשוט מדברים עברית. אבל לפני 100 שנה, מי דיבר עברית? תלמידי חכמים דיברו עברית. אבל רוב היהודים בעולם, לא רק שהם היו אנלפבטים, לא ידעו לקרוא וכתוב, אלא גם לא ידעו לדבר עברית. היו, אם הוא היה באירופה, הוא דיבר יידיש. אם הוא היה במרוקו, הוא דיבר מרוקאית. אם הוא היה בתימן, הוא דיבר תימנית. כל אחד לפי השפה שלו. פתאום היום כולם מדברים עברית. השפה קמה לתחייה. התרבות קמה לתחייה. אבל זה תהליך, לא השלמנו את התחייה של עם ישראל. אורות התחייה, הממד הפנימי, הרוחני, הנשמתי, נאמר, זה גם כן צריך לקום לתחייה. ואנחנו בתהליך של התחייה הנשמתית, הרוחנית של עם ישראל, תוך כדי התחייה הגופנית, הפיזית של האומה כאן בארץ ישראל, גם הנשמה הולכת ומתגלה, הולכת ומופיעה כאן בדור שלנו. על זה מדבר כאן הרב, בסדר? זה הכותרת הראשית. נתחיל מהדבר הראשון. ברשותכם אני אקרא את הדברים, ובקשתי אליכם, אם יש לכם שאלות, ותתאמצו לשאול שאלות, תרימו את היד, על מנת שבאמת אין אדם למד, אלא מתוך שיש שאלות, מתלמידי יותר מכולם. אני כבר קראתי את זה כמה פעמים. אז השאלות הן מחיות את השיעור. בסדר? נתחיל לקרוא. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים. מאיזה יחס? יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה וממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. נקודה. זה משפט אחד. ואני רוצה, לפני שאנחנו ניגש למילים, לראות מה הרב מתכוון כאן במילים האלה, אני רוצה לדבר בכלל לגבי האלוקות בכלל. בטח שמעתם על המושג אלוקים. מישהו שמע כאן על המושג אלוקים? אתם לא שמעתם אף פעם על המושג? איפה שמעת פעם את המילה אלוקים? בתורה, מתי? לא, אני מדבר ברצינות. למה אני אומר את השאלה? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי המילה אלוקים היא מילה ידועה, למרות שאתם שותקים, אני לא יודע למה. כולם הם הזה אלוקים. אנחנו כולם יודעים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. המילה היא ידועה. אבל כשאנחנו אומרים את שם השם, את המילה אלוקים, או אחד משמות השם, אנחנו צריכים ללמוד, להבין למה הכוונה כשאומרים את שם השם. ולמה הכוונה כשאומרים את השם אלוקים, או שם אחד, יש כמה שמות לאלוקים. למה הכוונה כשאומרים את השם? הדבר הזה הוא חשוב. בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, שהוא מתייחס להתייחסות שלנו אל העניין האלוקי, שלנו כבני אדם. הוא מסביר יסוד מאוד חשוב. ולא רק הוא כמובן, הוא מביא את הדברים מחזל. כן, העניין האלוקי, נאמר, העניין האלוקי זה ביטוי של הרבי יהודה הלוי, העניין האלוקי. כן, העניין האלוקי, נאמר, יש בו שני דברים, שני ממדים, נאמר ככה. ותמיד צריך לזכור את הדבר הזה. יש צד אחד בעניין האלוקי שהוא בלתי נתפס. לית מחשבה תפיסה בי כלל. המהות האלוקית, דהיינו, העצם האלוקי או העניין האלוקי מבחינת המהות, זה דבר בלתי נתפס, אבסולוטי. אנחנו כבני אדם לא יכולים להשיג את המהות האלוקית, זה היסוד. אנחנו נמצאים מול העניין האלוקי בחוסר יכולת להבין את המהות האלוקית. חכמים קוראים לזה, אני מביא את זה בנפש החיים, סאטים. סאטים זה סתום. לא נגלה. או כמו שאומר בפתח אליהו, כשנוהגים להגיד לפני התפילה, כן? לית מחשבה תפיסה בך כלל. אפילו מחשבה לא תופסים בעניין האלוקי. כל ניסיון להגדיר את האלוקים, לצייר את האלוקים, להמחיש, לדמיין את האלוקים, כל ה... הוא לא אמיתי, הוא לא דבר נכון, והוא מכניס אותנו למקום שלעולם לא נצא ממנו מבחינת ההבנה לאמיתו של דבר. אז זה דבר ישראל, סאטים. אבל יש בצד השני של הקדוש ברוך הוא, קוראים לזה גליה. גליה זה מלשון לגלות. יש דבר שנגלה מהאלוקים. כל ההתייחסות שלנו אל העניין האלוקי זה מבחינת מה נגלה מהאלוקים, מה כן אנחנו יכולים לגלות. יש דבר שבלתי אפשרים, בלתי ניתן לגלות אותו בכלל, ולא קצת להתייחס לשם, שם יכולים ללכת לאיבוד מבחינה מחשבתית, מבחינה רגשית וכל הדברים, אלא יש דבר שכן נגלה מהאלוקים. מה נגלה מהעניין האלוקי? מה שנגלה מהעניין זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. גם באיזה מידה. והרצון, אני לא יודע, מי יודע, מה האלוקים רוצה? רוצה טוב או לא טוב? מה אתם חושבים? מי אמר טוב? תרים את היד. תגיד למה. איפה אנחנו לומדים שהרצון של הקדוש ברוך הוא טוב, יש מדרגות בטוב, אבל נאמר, בעיקרון, הרצון של הקדוש ברוך הוא טוב. אתה מתפלל לפעמים, אתה אומר, טוב השם למי? לכל. ורחמיו על מי? כל מה? כל יום אנחנו אומרים את זה. גם במעשה בראשית, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד, הכל טוב, כי טוב, כי טוב. אנחנו ברצון האלוקי שהוא קיים בכל מקום בעולם, באיזה מידה אני שלה, זה אין סופי, אבל באיזה מידה יש לנו התפיסה, כי אנחנו יודעים שהאלוקים רוצה טוב. למה? כי כתוב בתורה, בתורה כתוב שהאלוקים טוב לכל, וכל מה שהוא עשה הוא עשה לטובה. כל דוד רחמנה לטב אביד, הכל הוא עשה לטובה. אז זה מצד הרצון, אבל לא רק מצד הרצון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם. זאת אומרת, כל המוחש, כל הבריאה, כל המצוי, נאמר, גם מבחינה פילית, מוחשית, שאנחנו רואים אותו, שמיים וארץ וכל אשר בם. שמיים מבחינת הקוסמוס, ארץ מבחינת כדור הארץ וכל מה שעליה. גם זה בריאה אלוקית, זה יצירה אלוקית, הכל מאלוקים. זאת אומרת, לא רק מבחינת הרצון או המחשבה האלוקית שנמצאת בכל, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון והמחשבה האלוקית, אלא גם עצם כל הבריאה כולה, בעצם זה בריאה אלוקית, זה יצירה אלוקית. זה דבר יסודי. זה תהיה אמונתנו. אנחנו, אברהם אבינו, הוא אבי המאמינים, הוא שהודיע לכל באי עולם, תדעו לכם, יש אדון לבירה. יש מלך לעולם. אצל אברהם אבינו יש חידוש מיוחד, שהוא אומר, הוא לא רק מכיר במציאות השם בעולם, שהוא מנהיג העולם, בורא העולם, כל הזמן, טובו מחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אלא הוא גם אמר, זה מחייב אותנו. זה מיוחד באברהם אבינו, שאברהם אבינו אמר, זה לא מספיק להאמין במציאות השם, אלא לדעת מה הזיקה בינך כאדם והקדוש ברוך הוא. מה זה מחייב אותך האמונה הזו, במילים אחרות? האם אתה יכול להגיד, אני מאמין באלוקים, אני אעשה מה שאני רוצה ומה שבא לי? או, הוא אומר, אם אתה מאמין באמת בקדוש ברוך הוא, אז תעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן חז"ל אומרים, שאברהם אבינו היה הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, באדנות. מה זה אדון? אדון, הכוונה, אני עבד שלו. כשאנחנו מזכירים את שם השם, בתפילות, ודברים כאן מדברים באדנות. לא קוראים בשם ההוויה, אלא קוראים באדנות. למה קוראים באדנות? אנחנו מודיעים, כאילו, אתה אדון ואני עבד. אם אתה אומר, אתה אדון שלי, אדון שלנו, בלשון רבים, אז אנחנו מה? עבדים. אם כעבדים, אם כבנים. יש מדרגות, יש זיקה בין האדם לקדוש ברוך הוא. יש מחויבות של האדם לקדוש ברוך הוא. כן.
אנחנו מכירים מציאות שאין בדת, שאין במעשים, שמחוברים אותך במקד דתי.
בזמן של אברהם אני מאמין שעוד לפני שהיו מצוות מעשיות, אז בעצם בעולם בעצם התבטא הקשר והאמונה באתון הזה שהוא מגיע לפרקטיקה, בעולם התבטא.
עכשיו הוא אומר בהתחלה כבר אצל הראשון, למה הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו, אומר, למה? כי הוא מלמד את בניו וצאצאיו, הוא מלמד אותם דרך השם, צדקה ומשפט. זאת אומרת, גם בימי אברהם אבינו שהתורה עדיין לא התגלתה, לא שהיא לא הייתה קיימת, צריך להבין. סוף מעשה במחשבה תחילה. התורה שניתנה במעמד הר סיני, התורה ניתנה לפני בריאת העולם, היא הייתה לפני בריאת העולם. יש כמה דברים שקדמו לעולם. אבל התורה כתורה, לא מבחינת האותיות שאנחנו פותחים ספר תורה, אלא מבחינת מה שהאותיות האלה מגלות לנו, נאמר, הצד הפני, זה היה קורה לפני מעמד הר סיני. ואברהם אבינו, אומרים חז"ל, לא רק הוא, גם בכלל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, וגם צדיקים שהיו לפניהם, היה להם זיקה אל הקדוש ברוך הוא. הייתה להם ידיעה מה בעצם אנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את עולמו של הקדוש ברוך הוא. האדם נברא בעולם בשביל להיות פעיל, לא להיות פסיבי, לתקן עולם במלכות שדי. אבל יש הבדל בין התיקון של האבות ובין התיקון שלנו אחרי מעמד הר סיני. ובאמת אברהם אבינו, אוהבות בכלל, כדאי לך פעם לשוחח איתה. זה הסבא שלך. יצא לך לדבר עם הסבא שלך פעם. סבא שלנו, של כולנו. אברהם אבינו חי באהבות בכלל, בפרט אברהם אבינו, כאבי האומה, בתודעה כל כך חזקה, שכל מה שהוא פועל, וכל מה שהוא מדבר, וכל מה שהוא עושה, זה לא מקרה. זה בא לתקן דברים בעולם. אם הוא היה הולך לפה, הוא עושה את זה, כל דבר ודבר הוא ידע, מעשה אבות, לא רק שזה סימן לבנים, לכל הדורות כולם, שהוא חי בפרספקטיבה של אלפי שנים, וכל מעשה משאיר את חותמו, את רישומו, על כל הדורות שיבואו אחר כך. אלא הוא גם, הייתה לו את הידיעה שלנו, אין אותה. מה אנחנו, במעשים שלנו, אנחנו פועלים לא רק על עצמנו. אנחנו פועלים בכל העולמות כולם. זה היה המיוחד אצל האבות. והם ידעו, למרות שהם עשו לפעמים דבר שהוא נראה בניגוד לתורה, כמו יעקב אבינו שהתחתן עם שתי אחיות. לפי דין תורה אסור להתחתן עם שתי אחיות. עם רחל ולאה. אבל מה הוא אומר? זהו, מעל שתיהן בנו את בית ישראל. יבנו את בית ישראל, כמו שנאמר ברות. אז הוא ידע את התיקון. זה הייתה מעלת האבות, כן. אז הם ידעו שבמעשים האלה יש תיקונים גדולים מאוד, לא רק למשפחתם, לעצמם, אלא לעולמות כולם, ולכל הדורות שיבואו אחריהם. ומאיפה הם ידעו את זה? חזר אומרים, מכליותיו. הכוונה היא, היה לו קשר מיוחד אל הקדוש ברוך הוא. זה לגבי האבות. במעמד הר סיני השתנה. למה? במעמד הר סיני קיבלנו תורה שלמה. איך אומרים? פקודות מטכ"ל. חבילה שלמה. כן. השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, נתן לנו באהבתו ובחמתו תוכנית של חיים. איך לחיות? אנחנו נולדים לתוך עולם שלא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות עם עצמנו ועם עולמנו. בא הקדוש ברוך הוא, תעשה לנו חסד, אמר, חבר'ה, אני אתן לכם פרוגרמה, תוכנית מסודרת, מדויקת, לפרט ולכלל, ולאומה כולה. מרגע שהילד נולד, עד שהוא נפטר, מה לעשות? כל יום, מבוקר עד ערב, הכל מסודר, יש סדר, יש תוכנית, לא חיים סתם ככה, לא בתוהו ובוהו, אלא לפי התוכנית האלוקית, שזה בעצם התורה. לכן נקרא תורה, מלשון הוראה, היא מורה לנו מה לעשות, איך נחיות. תגידו לי שזה מגביל אותנו, תגידו. כן, זה תלוי איך אתה רואה את זה. מי זה מגביל? מי שלא מכבד את התורה, זה מגביל אותו. אבל מי שמכיר בערך התורה, במעלת התורה, במקור התורה, זה לא מגביל, לא, אדרבה, בכיף. הוא עושה את זה בשמחה. למה המשל דומה? לחייל בצבא. יש שני סוגי חיילים בצבא. יש חייל אחד בצבא, בכיף. איך אומרים? הוא אוהב את הצבא. כל הפקודות שנותנים לו, הוא עושה את זה בשמחה, בהתלהבות. למה הוא עושה את הדבר הזה? הוא יודע לשרת בצבא ההגנה לישראל, זה זכות גדולה, הוא מגן על המולדת, מגן על האומה, הוא יודע שלהתאמן זה בכיף, למה? כי זה מכשיר אותו להגן על המולדת, והוא בשמחה. כמו שאומרים החבר'ה, מורעל על הצבא, הוא מתלהב כל כך מכל דבר. רץ בערב, הוא חוזר לחופשה מהבית, עושה ריצות סביב השכונה, מה אתה רץ? הוא אומר, מספיק אתה רץ בצבא, אתה, לא, אני רוצה להיות חזק, לשמור על הכושר, כל מיני דברים כאלה. יש כאלה אידיאליסטים. אתה שמעת על אנשים כאלה? איפה שמעת על זה? משל. נמשל לגבי התורה. יש אדם שבשבילו חוקי התורה, מצוות התורה, לימוד התורה, כל הדברים האלה בכיף, באהבה, בשמחה, בהתלהבות, זה לא מפריע לו. אדרבה, ותיקין, רודפים, היו רודפים אחרי מצוות, שמתפלים בענית, חפשים מצוות. ויש כאלה לצערי הרב, הפוך, וגם בצבא אני אומר, שאתה בא, אתה לא יודע מה הוא עושה כאן, מה דורשים ממנו. כל היום רק פקודות, פקודות, פקודות. הוא פשוט, איך אומרים, מרוסק, נפשי. הוא כבר לא יודע מה לעשות את עצמו, הוא פשוט כבר בורח מהצבא. הוא כבר לא מסוגל, יכול להיות דבר כזה. הוא לא מחובר בכלל לאידאה, לרעיון של הצבא. הכניס אותו למקום שלא, לפי הרגשתו, לפי ידיעתו, לפי הבנתו, זה לא מתאים לו למנטליות שלו, שכל כך אוהב להיות חופשי, שלא יכתיבו לו ולא יגידו לו וכל. דרך אגב, זה הדבר הראשון שאני חוויתי בטירונות. עד שהייתי בטירונות, הייתי כזה, איך אומרים, ציפור דרור, עושה מה שבא לי. הדבר הראשון בטירונות, מישהו כאן היה פעם בטירונות במקרה? אף אחד לא היה בטירונות. אני אומר, חבר'ה, מה, אתה היית בטירונות? הדבר הראשון, שברו לי את האגו. לנו את האגו. כטירונות. איך שבאנו? אני זוכר, תתחילו לרוץ! רגע, מפקד, למה? מה? למה? למה? הוא עד היה לתמים אחד מסכן, הוא שאל, למה צריך לרוץ? אפשר ללכת. התחיל לרוץ, לרוץ, יש לך עוד שאלות, אחרי כמה טרטורים, לא, 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 אני הבנתי את הפרינציפ. כאן לא שואלים שאלות. פתאום הוא נהפך לחייל. אז אם הוא קלט את זה שזה טוב הטירונות, למרות כל הקושי, מחנך אותו להיות ממושמע, לעשות את פקודות הצבא, אז הוא בכיף עובר את הצבא. אבל אם לא, אז לאורך כל הדרך, זה טקלים. אותו דבר מבחינה דתית. אם האדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, אם הוא בא מתוך אמונה, מתוך הכרה, הכל בכיף, הוא יודע שאלוקים לא רוצה את רעתו, רוצה רק את טובתו, רוצה לסייע בידו לנהל את חייו בצורה נכונה, אם ברמה היומית או משפחתית או השנתית, או בכלל כל החיים. אז הוא עושה את הכל בשמחה, בכל. לא שאין אתגר, תמיד יש אתגר, תמיד יש קשיים. אבל הוא מתגבר עליו מתוך אמונה, מתוך הכרה, הוא מתגבר על כל דבר. ואם לא, אז זה מאוד קשה באמת. אז זה לגבי שאלתך. בכל, נחזור לעניין שלנו. השאלה, מה אמרנו, את המהות האלוקית אי אפשר, אבל הרצון האלוקי, אנחנו חייבים ללמוד מה האלוקים רוצה. זה התורה בא ללמד אותנו. לכן נאמר על התורה, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. התורה זה גילוי הטוב האלוקי כלפינו, כלפי האדם, כלפי האומה, כלפי האנושות. זה מרוב אהבתו אלינו, הוא גילה לנו את רצונו. אבל הרצונו הוא תמיד טוב, ואנחנו צריכים לאחוז בטוב. להידבק, לבחור בטוב, בחרת בחיים, בחרת בטוב. זה העניין שלנו כבני אדם. הרב במאמר הזה אומר, אנחנו צריכים קודם כל לדעת מהו היחס של אלוקים אלינו. האם האלוקים ביחסו אלינו הוא מסמפת אותנו? האם הוא אוהב אותנו? האם הוא רוצה את טובתנו? או ההפך, חס ושלום. למה ההפך? יש כאלה אנשים פרימיטיביים שבשבילהם המושג אלוקות זה מידת הדין. זאת אומרת, הם רואים באלוקים מעניש. ואם אתה חס ושלום לא מתנהג יפה, אני יודע, משקר או גונב או לא עושה את מצוותיו או דברים כאלה, אז האלוקים יעמוד בפינת הרחוב עם נבוט וייתן לך זבנג בעבור. ותמיד מצטייר אצל האנשים האלה שהם רואים את העניין האלוקי לא מצד של האהבת השם אלינו, אלא מצד כאילו שומר הסף הזה שעומד עם השוט, וכל פעם שאתה עובר עבירה אתה חוטף מכה. כל העניין האלוקי מצטייר אצל אותו האדם בצורה הפוכה בדיוק, כאילו זה שהוא נוקם ונותר ומעניש כל הזמן. על זה מדבר כאן הרב במאמר הזה. העם היהודי מכיר את האמונה שלו בנויה על, 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 על האלוקים שכל רצונו טוב, כל רצונו להיטיב, וגם כשהוא מעניש מתוך אהבה, גם כשהוא נותן איזה פאץ', מה שנקרא הסתר פנים כזה או אחר, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לנקום ולנטור או משהו כזה, כמו בשר ודם. אלא תוך שהוא אוהב אותנו, הוא אומר, לא יזיק קצת איזה נפילה קטנה או משהו בשביל... אז ככה צריך לראות העניין האלוקי. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. הבינה היותר שלמה, זאת אומרת, יש בינה שלמה ויש בינה שהיא פחות שלמה. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, מתיקות זה טוב, וההפך ממתוק מה זה? מר, מר, לא כל כך. אז הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי, כמו שאמרנו, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו ואל כל פרט ופרט מפרטיו, כולל כל אחד מאיתנו. אדם צריך להבין ולהכיר שאלוקים אוהב אותו, למרות שהוא לחש בזה לפעמים. זה כמו במשפחה. אבא, הורים טובים תמיד אוהבים את הילדים. בין שהילדים שובבים, בין שהילדים לא שובבים, זה לא משנה. אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, כולנו, דתיים, לא דתיים, כאלה שהולכים בדרכו, כאלה שמשום מה, לצערנו הרב, טועים בדרכים וכל הדברים האלה. הבוחר בעמו ישראל באהבה זה באמת, לא כתוב בחר, ולא כתוב יבחר. מה כתוב? בוחר. ברגע זה הוא בוחר. ובמי? בעמו. מי זה עמו של הקדוש ברוך הוא? מי זה עמו של הקדוש ברוך הוא? מי זה? מי יודע? מי זה? מי זה אנחנו? מי זה עם ישראל? כל עם ישראל. מה? גם הוא? זה שמטריד או מציק לי לפעמים ועושה לי חשבון איתו, כן, גם הוא, כי הוא גם שייך לעם ישראל. עם ישראל זה הוויה אחת, מציאות אחת, שכל אחד מאיתנו הוא פרט מתוך הכלל הזה, והקדוש ברוך הוא אוהב את כולנו וכל אחד ואחד מאיתנו. וזה חשוב מאוד, אנחנו צריכים להכיר שאוהבים אותנו, לא חס ושלום, שמראים איתנו. זה יסוד האמונה, זה אברהם אבינו. בכל מצב, הוא אברהם אוהבי, בכל מצב, אפילו בפרשת העקדה, זה עשי. הוא אומר, אני אוהב אותך בכל מצב, גם המצבים היותר מורכבים. למה? כי אתה אוהב אותי, אז אני אוהב אותך. אברהם אוהבי, למה אברהם אוהבי? כי הקדוש ברוך הוא, כי אברהם הכיר באהבתו של... של הקדוש ברוך הוא אל, אל, אל בריאותיו ואליו. לכן, ככה צריך לגשת על העניין האלוקי. כן, בבקשה.
אז אם אנחנו יודעים שישמור אותנו בכל מצב,
כן.
אז...
איך בדקתי את זה?
למה? כן. אז למה לחפש לעשות את רצונו?
לא, יש בחירה חופשית. זה נושא בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא... ברא את האדם בצורה כזאת שהוא ברא אותו בצלם אלוקים, קוראים לזה. הוא ברא אותו במידה מיוחדת, במינה של בחירה חופשית. במילים אחרות, הוא ברא אותך בצורה כזו שאתה יכול להניג את עצמך, שאתה לא פסיבי, אתה צריך להיות אקטיבי, אתה כל הזמן צריך להניג את עצמך. זה המהות של האדם. המהות של האדם זה היכולת שלך לבחור בטוב או בלא טוב. אבל בחשבון הכללי, גם כשאתה בוחר בלא טוב, נאמר כך, זה צריך לדעת, זה גם רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא שלא תאבד את הבחירה החופשית, שלא תאבד את החירות, את החופש הזה לבחור במה שאתה בוחר. יש לזה מחיר, זה שאתה בוחר בלא, יש לזה מחיר, זה נכון. אבל הדבר המהותי הזה, שמייחד את האדם, שהוא מנהיג את עצמו, הוא יכול להידבק בקדוש ברוך הוא, או לא להידבק בקדוש ברוך הוא, במעשה, במחשבותה, בדיבורה וכל זה, זה דבר ששייך למהות האדם, זה המיוחד באדם. ואפילו האדם הראשון, כשהוא נברא האדם הראשון, הוא שם אותו בגן עדן. בגן עדן היה טוב או לא טוב? מה אתם חושבים? היה גן עדן, נכון? הבחורה שם אותו בגן עדן, ואומר לו לאדם, תראה, אתה בגן עדן. מה צריך להגיד לאדם? כל יום יישב ככה בחיבוק ידיים. מבסוט, איזה יופי, איזה עולם שכולו טוב, עולם מסתול לגמרי, כמו שיקור. הכל נראה בעיניו טוב. הוא לא אומר לו ככה. מה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא? והניחהו בגן, והניחהו בגן, לעובדה ולשומרה. אתה כאדם יש לך תפקיד בעולם. אם אין לך תפקיד בעולם, אתה כלום ניק. דרך אגב זה נכון, מי שהיה מובטל יודע מה זה, איזו הרגשה נוראה הזאת, שאין לו תפקיד בעולם, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא אומר לו, חביבי, למרות שאתה בגן עדן, לעובדה, מה לעשות? לעבוד, ולשמור. חזל אומרים, מצוות עשה, לא יודע זה, אבל באופן כללי, אתה חייב להרגיש שיש לך תפקיד במערכת הזאת. שנקראת עולם שאתה חי בתוכו. דבר חשוב ביותר. אחד התסכולים הגדולים ביותר של האדם, שהוא מרגיש, מה אני עושה כאן? אין לי תפקיד כאן. זה כמו שאדם ישים אותו באיזה מפעל, באיזה בית חרושת, באיזה מקום, יגיד לו, תשב על הכיסא הזה. אז הוא שאל, אז מה לעשות? הוא אומר, תשב, תחכה. אחרי יום, תשב, תחכה. אחרי שלושה ימים, תשב, תחכה. תגידו לי, מה אני עושה כאן? יש לאדם פונקציה, יש לו תפקיד, לעובדה או לשומרה. לכן מצד אחד אנחנו חיים בעולם שכולו טוב, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני הוא אומר, תראו, אני בראתי אתכם שתהיו עמלים, אדם לעמל נולד. שיהיה לכם תפקיד, שתחיו כל אחד לפי מדרגתו כמובן. יהיה לכם תפקיד, אם זה במשפחה, אם זה בחברה, אם זה בעבודה, אם זה בכל מקום. יש לך ערך, יש לך תפקיד, אתה חלק ממשהו. אתה לא אבם. ראשי תיבות, עצם בלתי מזוהה. אבם, עצם בלתי מזוהה. אולי אתה לא עושה כאן. זה מובן הדבר. אז הבחירה החופשית, לגבי שאלתך, היא באמת, יש בה סיכון גדול שהאדם יבחר בלוטו. מצד שני, זה מעלת האדם. כן, אי אפשר לוותר על הדבר הזה. כן, בבקשה.
כן, בקשר לעניין של אהבת השם, אז איך חיים עשו למישהו שהיה, נגיד, בשואה את אהבת השם, או אפילו לא חושב כמו השואה, אבל לפעמים אנחנו לא מרגישים אהבה הזאת.
קודם כל, אני מבין אותך טוב, למה? כל אחד מאיתנו, לא רק בשואה, יש לו שני מצבים בחיים. מצב שנקרא הארת פנים, ומצב שנקרא אסתר פנים. מה זה הארת פנים ומה זה? באופן פשוט, אני לא מדבר באופן... הארת פנים שטוב לו. השם מאיר לו פנים, החיים מאירים לו פנים, אנשים מאירים לו פנים, הכל הולך לו. הוא מבסוט. שאל אדם כזה, תגיד, מה אתה אומר עם אלוקים? הוא נחמד או לא? הוא אומר, יופי, הרווחתי פייס, יש לי אישה טובה, יש לי משפחה, יש לי פרנסה, יש לי בריאות, יש לי הכל, יש לי הכל. הנה, הכל טוב. אבל, יש גם מסתר פנים. שבע יפול צדיק וקם. הסתר פנים זה דבר שכל בן אדם עובר אותו. מה זה הסתר פנים? שלא הולך לו. ושהוא במצב של שואה פרטית, לא רק שואה לאומית, כן? שהוא פשוט באוט. איך אומרים באנגלית אאוט?
אאוט.
הוא מחוץ למשחק. הוציאו אותו מהמשחק. הסתר פנים. אז זה מצב נורמטיבי, צריך להבין, זה לא דבר לא נורמטיבי. גם ברמה האישית, המשפחתית, או הלאומית, וגם העולמית, יש לפעמים מצבים של הסתר פנים. השאלה, איך מתמודדים עם הסתר פנים? זאת היא השאלה. איך אתה יכול להיות בשואה ולהתפלל? ביני וביניכם. לפעמים שקשה לי להתפלל, מסגור לנסיבות, כל אחד יש לו את, אתם אומרים, את הבעיות שלו, אז אני מדמיין לעצמי, אומר, תאר לעצמך שאתה עכשיו באושוויץ. אתה, דוב ביגון, באושוויץ. ואתה מתפלל את 18. ואתה מודה לקדוש ברוך. אתה מסוגל או לא מסוגל? ואני אומר בליבי, אני לא יודע. אבל היו כאלה שיכלו להתפלל. אולי בודדים. אבל האמונה שלהם הייתה כל כך חזקה שהם התפללו והודו לקדוש ברוך הוא בכל מצב. גם במצבים הכי גרועים שיכולים, האמונה הייתה כל כך ודאית. כמו שאומר רבי יהודה הלוי על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הוא אומר שהאמונה של האבות בקדוש ברוך הוא הייתה כל כך חזקה, שאילו כל הצרות שבעולם היו באים עליהם, זה לא המזיז להם כי הוא עושה את האמונה שלהם. זה אבות, זה לא היה אצלם תיאוריה, זה היה בלב הדבר. כן? הם חיו את האמונה, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא מצוי, אלא הוא גם באמת טוב השם לכל, גם בניסיונות שהם עברו בחיים, עברו ניסיונות לא קלים. כל האבות, כן, עברו ניסיונות. הם האמינו בכל מצב. בזה אנחנו נבחנים בעצם. הבחינה שלנו לא בהארת פנים. הבחינה שלנו זה בהסתר פנים. איך אתה מתמודד שקשה לך? ואתה אומר, הכל מעט השם, הכל לטוב. זה הלכה למעשה, זה כתוב בשולחן ערוך מפורש. כל מה שבא לאדם יגיד, ירגיל אדם עצמו לומר, כל דאביד רחמנה, לטב אביד. כל מה שעושה אלוקים, הוא עושה את זה לטובה. אתה לא רואה את הטובה? אתה לא רואה את הטובה, אבל ברבות הימים, לא, אתה, הדור הבא, לא יראו את הנקודה הטובה שהייתה במשבר הזה הנוכחי. וזה נבחן האדם. לכן, כשאת שואלת איך אני אדבר עם אנשים מהשואה או כל זה, אני לא יכול לדבר. אני לא עברתי. אל תדון את האדם עד שלא תגיע למקומו. יש כלל גדול בדבר הזה. אבל אני, ודאי לי, יש גם דברים בכתובים שהיו אנשים שעברו את השואה. גם שמענו כאן במכון, הגיעו ניצולי שואה וסיפרו שעברו את מה שהם עברו, ולא הפסיקו להאמין, כי הוא זה, במצב הכי קשה, לא הפסיקו להאמין בקדוש ברוך הוא. למרות כל. ומה זה להאמין בקדוש ברוך הוא? לא רק במציאות הקדוש ברוך הוא, אלא שכל דוד רחמנה לטב אביד. כמו שרבי עקיבא במצבים הכי קשים שלו, הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אתה מבין? אז זה קשה, תלוי מי אתה מדבר. יש אנשים שאולי זה ירגיד אותם, תגיד להם את הדבר הזה. ויש אנשים שמבינים, אומרים, זה נכון, זה הדבר האמיתי. אז מי שהאדם שהוא לא, אין לו, לא חדור באמונה וכל הדברים האלה, אז קשה מאוד להסביר להם, צריך להבין אותם, את המציאות שהם עברו. אתה מבין? מי שאתה יכול לדבר, דבר איתו ברוח זאת של דיברנו כרגע, שבאמת הכל לטובה. באמת הכל לטובה. מבחינה לאומית רואים את זה בחוש. הרי בשואה היינו בשיא הירידה מבחינה לאומית. הייתי אומר, אם ניקח גרף ונצייר את ההיסטוריה של העם היהודי מבריאתו, מיציאת מצרים ועד היום, אז הייתי אומר, השיא הירידה מיציאת מצרים, ירדנו, 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 הנקודת השיא של הירידה הייתה השואה. היינו בתחתית הבור, כמו שאומרים. ושלוש שנים אחרי זה, קמה מדינת ישראל. איך תבין? וכל כך קונטרסטי, כל כך דבר והיפוכו. אבל אני בדקתי את זה. בשיא הירידה מתחילה מה?
עלייה.
איך אתה יודע, ידידיה?
כל עלייה יש לה ירידה, כל ירידה יש
לה
עלייה.
לא, תגיד, נסעתי פעם בקסטל, ראיתי שבסוף הירידה מתחילה עלייה. בסוף הירידה מתחילה עלייה. שבע יפול צדיק
וקם
וקם יפול וקם יפול וקם, זה המציאות שלנו, זה ככה אנחנו חיים. ההתמודדות עם ההסתר פנים, זה האתגר שלנו בחיים, זה מובן. בכל נחזור לעניין שלנו, הרב אומר כאן שצריך קודם כל, הדבר הראשון זה להבין את העניין, את דעת האלוקות, שהאלוקים באמת רוצה את טובתנו, אוהב אותנו, לא רק אותנו. אהבת עולם.
אהבתנו,
ולא רק אותנו. הוא אוהב כל הבריאה כולה. רוצה את טובת כל הבריאה כולה. כמו שאמרנו, טוב השם לכל, ורחמה וכל מעשיו. זה נקודת היסוד ביחס שלנו אל האלוקות. בוא נראה את זה בהמשך. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ובנפש, זאת אומרת, שאדם מכיר שזהו יחסו של הקדוש ברוך הוא, הוא ממלא אותם אהבה יותר מיראה. צריך גם יראה וגם אהבה, אבל בשביל להבין מה זה אהבה יותר מיראה, אולי נחזור למשל שאמרנו מקודם, הארת פנים והסתר פנים. הארת פנים ברמה הפשוטה ביותר. הארת פנים זה מצב שאתה רואה בעיני נשמתך שאלוקים אוהב אותך. זה נקרא הארת פנים. פשוט אוהב אותך. מאיר לך פנים. מצב של הסתר פנים, שאתה לא רואה את אהבתו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הסתר פנים, מציאות של הסתר פנים. אז הוא אומר, הארת פנים, אז אדם שמגיע להכרה שאלוקים באמת אוהב את כולם, וטוב השם לכל, הוא מגיע למידה שנקראת מידת האהבה. האהבה מבחינה הזאת מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הוא רואה בעיני נשמתו, בעיני רוחו, שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה את טובתנו. ואת כל הדורות כולם, לא רק את הדור שלנו. הוא רואה את הדבר, זה מידת האהבה. אז זה ממלא אותו באהבה. אבל לא רק אהבה אל הבורא, שהוא אוהב אותנו, אלא גם אהבה אל בריאותיו של הבורא. לא, איך אומר אהרון הכהן? אוהב את הבריאות. אבל גם יראה, וביראה יש מדרגות מדרגות, צריך להבין. יש יראה, ככה אומר בעל מסילת ישרים, יש יראה שנקראת יראת העונש. שאדם ירא מפני עונש, שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו. או יראת העונש מבחינת השכר, שהוא מצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא מנהל איזה חשבונות עם הקדוש ברוך הוא. הנה, עשיתי טוב, אני מצפה לטוב. עשיתי חס ושלום לא רע, אני מצפה שאני אתן איזה עונש כזה. רוב האנשים, רוב רובם של האנשים, שיש בהם אמונה, וכולם יש להם אמונה, אבל כשמפתחים את האמונה, קודם כל יש להם יראת העונש, זה נקרא. כן.
אני חושב לצפות שאדם מצפה למשוב.
משוב, כן. אתה גם מצפה למשוב.
השאלה שלי פה, אם
מצפות
למשום כללי, זה מותר.
לא זה מותר.
כאילו
שאני אומר,
מצפות
שתים איזה טוב
לפחות
לכולם,
ואני מצפה
לזה.
כאילו, אני אומר, זה מותר
לגרוש את זה. כן, ודאי, בהחלט. בלי עירת העונש, עירת התא, עיר התחתונה הרגילה, אתה לא יכול להגיע גם עירה עילה, עירת הרוממות, עירת חטא, וכו' מדרגות. ככה מסביר בן מסילת ישרים. קודם כל, אתה צריך להכיר בהשגחה בכלל. במציאות של השגחה. ואדם, סתם אפילו אדם, גם אנשים לא דתיים, יש להם מה שנקרא אינטואיציה, הרגשה פנימית של השגחה. כל אחד לפי מדרגתו. אין לו מה השגחה. אתה בא, אני נהג לספר, אם תבוא נאמר למישהו בשוק מחנה יהודה, לבעל בסטה, יודע מה זה בסטה, זה כזה שמוכרים. תשאל אותו שאלה. תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? למרות שאולי אין לו כיפה על הראש. ויקח את הארגז הגווניות, זרוק לך על הראש. אתה מעליב אותי. בטח שאני מאמין באלוקי. תדביר, מה זאת אומרת? אם אני גונב בעגבניות, שם את העגבניות הריקובות מתחת ואת הטובות בסכין, אני אכתוף, אחרי הצהריים אני אכתוף משהו, מס הכנסה או משהו כזה. כל אדם שיש לו קצת רגישות, הוא אומר, אם אני חוטא, באיזשהו מקום אני אכתוף שם את מידת הדין, אומר כך. זה סתם אדם פשוט. יש מבחינה שנקרא מבחינת קטנות מוחית וגדלות מוחית. מבחינת בלשון שלנו ילדות ובגרות. ילדים, אתה מחנך אותם, באמת, ימין מקרבת, שמאל דוחה. אתה צריך לחנך אותם שיש עונש. יש בלשון החינוכית קוראים קווים אדומים. עברת את הקו האדום, אתה חוטף. מה אתה חוטף? כל אחד מה שחטף. ככה אתה מחנך אותו. סליחה שאני אומר, אנחנו ילדים קטנים. כולנו ילדים קטנים. צדיק, צדיק יסוד עולם. צילמו אותך במצלמה. זה מובן. קודם כל להבין שיש השגחה, שיש שכר ועונש. באמת יש שכר ועונש. כל דבר ודבר. אתה רואה, אם אתה עדין, נפש, אתה מרגיש את זה בנשמה שלך, בנפש שלך. אם עשית דבר טוב, נשמתך מוארת. אם עשית דבר לא טוב, אתה מרגיש, אם אתה קצת רגיש, קצת עדין, אתה מרגיש שמשהו לא בסדר. זה סימן טוב, חי מרגיש. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שנקראת מדרגת יראת הרוממות, על זה כאן מדבר. מדרגת הרוממות, ככה מסביר בעל מסילת ישרים, זה שאדם חי בתודעה חזקה מאוד, שמלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. לת אתר פנוי מיני. דיינו, בכל מקום, ריבונו של עולם, רצונו של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. גם במקום שאתה נמצא לבד, בסתר, אף אחד לא רואה אותך, גם שם ריבונו של הרצונו נמצא בכל מקום. מצד שני, אדם שהוא חי ביראת הרוממות, ככה מסביר, הוא חי בתחושה של קרבת אלוקים. זאת אומרת, לא שהאלוקים נמצא שם, בשמיים, באין סוף, ואין לי זיקה אליו, ואין לי קשר אליו. אלא האדם שיש לו יראת הרוממות, הוא מכיר בקרבה האלוקים. אלוקים לא נמצא רק שם, אלא נמצא כאן, או במילים אחרות, השגחתו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר בעל מסילת ישרים, האדם שיש לו יראה, הוא מדבר אל האלוקים כאיש של רעהו, בתפילה, בתורה, בכל דבר, בגלל הקרבה האלוקית שיש. אחר כך יש דיסטנס, יש ריחוק וכל דבר. אז זה נקרא יראת הרוממות. שאתה מכיר מצד אחד, בקרבה שלנו, אחר כך אתה לאלה ולאלה מעלה כל זה. דרך אגב, בתפילת 18 הוא בא לידי ביטוי, ככה מסביר רבי יהודה הלוי. אתה פותר בתפילת 18 באבות, אלוקינו ואלוקי אבותינו. מה עם העולם? מה עם כל הבריאה? מה, אלוקים ראשי כל הבריאה? ודאי שכל הבריאה. אבל אתה פותח בקרבה. האלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, האלוקים של דוב ביגון. אני בדקתי
את האינטרנט.
מה, זה אולי שונה? ודאי שזה שונה מבחינתי. למה? כי מי אני ומי הם? מבחינת הגילוי. מבחינת העניין האלוקי, זה אותו אלוקים בדיוק, זה האלוקים שהשתנה. והאלוקים של, 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 של כל אחד מאיתנו, רוב אלינו, הוא אלוקי האבות, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. זה צריך להכיר בדבר. מתחילים איתנו. אגב, בסוף, החלק הראשון של התפילה, אתה קדוש ושמך קדוש, כאילו זה נבדל. הכל מעל הכל. אנחנו לא מתחילים מהנבדלות בתפילתנו, מתחילים מהנוכחות. גם בברכה אתה אומר, ברוך אתה השם. מה זה אתה? נוכח. אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, זה כבר נסתר, זה כבר לילה עולה. זה מובן הדבר. זה יראת הרוממות. מה שאומר כאן הרב, האמונה, הידיעת השם, שהוא באמת יש לו אהבה אל בריאותיו, ואהבה מיוחדת לעם ישראל, כל זה, הדבר הזה ממלא את הלב באהבה ובהירה. הכוונה היא בהירת הרוממות. רבותיי, אנחנו נמשיך ללמוד את זה עם הרצאה שלי, אם אתם מסכימים, מסכימים.